אם לשפוט לפי ההצהרות שהגיעו מסביבתם של שני המנהיגים, דונלד טראמפ וקים ג'ונג און, הפסגה בווייטנאם שהחלה בחיוכים ובנימה אופטימית מול המצלמות, הסתיימה בפיצוץ. כישלון נוסף של ניסיונות להגיע להבנות שיאפשרו את פירוק הנשק הגרעיני של צפון קוריאה, אולי. שלום לדוקטור אמילי לנדאו, ראשת התוכנית לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון.
שלום.
מה היה התמריץ של כל אחד מן השניים להגיע לפסגה הזאת, ואיך הם יכולים להעריך את התוצאות שלה, מנקודת מבטך?
התמריץ של שני הצדדים זה להגיע ליעד של כל צד. כלומר, קים ג'ונג און מאוד מאוד מרוצה מהעובדה שיש לו פגישות עם נשיא ארצות הברית. זה דבר שהצפון קוריאנים חיפשו במשך שנים ולא אפשרו להם את המפגשי פסגה האלה מבחינתו. זה עניין של יוקרה בינלאומית, לקבל את המעמד הזה עוד במפגש פסגה עם כל הרוח מסביב. וכמובן שמה שהוא מחפש בעיקר זה הקלה בסנקציות. את זה אנחנו רואים לכל אורך השנים של המסעים ומתנים. הם תמיד מסתיימים בהבטחות צפון קוריאניות להתפרק שלא מתממשות, ובקשות להקלה בסנקציות שכן מתממשות. וזאת ההיסטוריה של המסעים ומתנים. מבחינת טראמפ, הוא מחפש לטפל בסוגיה הזאת. אנחנו יודעים שטראמפ נכנס לבית הלבן עם אג'נדה מאוד ברורה לטפל במקרים של תפוצת נשק גרעיני, תפוצת נשק השמדה המונית בכלל. ראינו את זה בסוריה עם הנשק הכימי, אנחנו רואים את זה עם איראן, ואנחנו רואים את זה עם צפון קוריאה. מבחינת ההליכה למפגשי פסגה, בעוד שבדרך כלל מתחילים בדרגי עבודה וכולי, זה משהו שבעצם התאים לשני המנהיגים. שוב, קים ג'ונג און תמיד חיפש את המפגש פסגה בלבל הכי גבוה, ומבחינת טראמפ אני חושבת שיש איזה חוסר אמון בכל מקרה בדרגים הבירוקרטיים יותר, וגם הוא רואה את עצמו כ-ultimate deal maker, כן, זה שיודע לעשות את העסקאות האלה. אם הוא רק יישב מול קים ג'ונג און, הוא בטוח שהוא יצליח להביא אותו למקום שהוא יוותר באמת על הנשק הגרעיני.
בואי ניכנס לרגע לתוך הראש של קים ג'ונג און, כי זה דבר שבמערב מתקשים להבין, אבל אני בכל זאת רוצה להיעזר במומחיות שלך כדי לנסות לעשות את זה עכשיו. הוא מציג הצהרות מאוד מפויסות כלפי המערב, דברים שלא שמענו ממנו במשך שנים. והשאלה היא, האם יש מאחורי המילים האלה הבטחות ממשיות, או כמו שבעצם רמז בתחילה, יש פה גם עניין של יוקרה ורצון להיות במועדון של המנהיגים שלגיטימיים ברחבי העולם, משחק דיפלומטי ללא כוונות כנות. איפה את ממקמת על הציר הזה, את ההתנהגות שלו כפי שראינו בפסגה האחרונה, ובכלל מאז שהחל התהליך מול טראמפ.
זה מביא אותנו בעצם לשאול את השאלה מה המוטיבציה של צפון קוריאה בכלל בהקשר הגרעיני. והמוטיבציה העיקרית היא באמת עניין של יוקרה בינלאומית. כלומר, קים ג'ונג און יודע שהוא לא היה יושב עם נשיא ארצות הברית לולא הוא היה עומד בראש מדינה גרעינית. הגרעין זה הכרטיס כניסה למועדון הזה, ולכן המחשבה שהוא יוותר על הקלף הזה, שהוא גם קלף ששומר על שרידות המשטר, שזה אולי המוטיבציה השנייה, אולי שתי המוטיבציות אולי במעמד שווה. אבל להבדיל למשל מאיראן, אין פה עניין של שאיפה להגמוניה אזורית. יש לעתים מתיחויות עם המדינות השכנות, אבל זה רחוק מהעינות שאנחנו עדים לה באזור שלנו למשל. ומול ארצות הברית, ברור שארצות הברית היא הרבה יותר חזקה, ואם קים ג'ונג און רק יעז לשגר טיל גרעיני, במידה ויש לו את היכולת שיפגע בשטחה של ארצות הברית, זה יהיה פחות או יותר סופה של צפון קוריאה. ולכן המוטיבציות האלה, גם של יוקרה וגם של שרידות המשטר, הם כאלה שאנחנו צריכים להבין שהסיכוי שקים יוותר על הדברים האלה הוא סיכוי נמוך ביותר. וברגע גם שהקהילה הבינלאומית מאפשרת למדינה לחצות את הסף הגרעיני, המסעים המתנים האלה הופכים להיות מאוד מאוד קשים, מכיוון שאין באמת leverage מול מדינה כזאת שהגיעה לשם וגם שילמה מחירים כל כך גבוהים. עכשיו, גם קים לא כל כך אהב את המצב שהתפתח לדעתי בסוף 2017, תחילת 2018, עם חילופי האיומים הגרעיניים, כי הוא יודע שהוא הצד החלש כאשר באמת מדובר בהרתעה גרעינית, או בכלל מחשבה להשתמש בגרעין. זה לא כוחות בין צפון קוריאה לבין ארצות הברית. אז למעשה, לשני המנהיגים היה אינטרס בהורדת המתיחות. אני טוענת, לכל אורך הדרך, שמה שאנחנו רואים בתהליך הזה מאז שנה שעברה, זה בעצם תהליך של הרגעה, של הורדת מתיחות, ואולי ניסיון לייצר יציבות גם בחצי האי הקוריאני וגם באזור מסביב. אז כולם מדברים על פירוק גרעיני, אבל בעצם יודעים שזה יעד לא כל כך ריאלי, אבל מה שהם משיגים מבחינת יציבות ושיפור ביחסים הבילטרליים הוא חשוב. כשמדובר בשתי מדינות גרעיניות, עדיף שהם יהיו במצב של דיבור יפה ולא בדיבור של איומים.
מבחינת ההיסטוריה של המסע ומתן הזה, שאנחנו זוכרים גם סבבים קודמים שלו בתקופת קלינטון, אולי גם בתקופות אחרות שתתייחסי אליהן, יש שינוי בטקטיקה של כל אחד מהצדדים? את מזהה אולי תחכום רב יותר או פחות ממה שהיה קודם לכן מבחינת הניסיון לממש את היעדים?
תראה, מה שראינו לאורך השנים, במיוחד ראינו את זה בתקופת מה שנקרא שיחות השש, ששת הצדדים, שיחות שהתנהלו בתקופת בוש, בין 2003 ל-2008, 5 שנים של שיחות. זה היה אבא של קים ג'ונג און, שאז היה מנהיג בצפון קוריאה, ראינו טקטיקה של מסע ומתן שהייתה מאופיינת בסתירות ובחזרות לאחור פתאומיות. כלומר, כל הטענות האלה לגבי הפסגה שלא היו מספיק הכנות ולא מספיק ידעו למה הולכים ולא סגרו את כל הפינות, קודם כל אין באמת פינות לסגור, מכיוון שהיעד הזה של פירוק גרעין כנראה לא יושג. אבל מעבר לזה, גם בשיחות השש היו באמת הרבה מאוד הכנות ודרגי עבודה, ושש מדינות שהיו מעורבות במסע ומתן, צפון קוריאה הייתה מבטיחה כל מיני הבטחות, והם לא היו מתקיימות, הרבה פעמים היו מגיעים למפגשים, והיו הבנות שהם יסכימו לכך ולכך, ואז הם היו אומרים, לא, בעצם זה לא מה שהתכוונו. כל המהלך הזה של שיחות השש בכלל החל באוקטובר 2002, כאשר הנציג המיוחד לצפון קוריאה, הנציג האמריקני, בא אל הצפון קוריאנים עם עדויות לכך שיש להם תוכנית להעשרת אורניום בנוסף לתוכנית פלוטוניום שידעו עליה. אז הצפון קוריאנים אמרו כן, ולמחרת הם אמרו בעצם לא, והייתה בעיה בתרגום ולא הבנתם אותנו. כלומר, הטקטיקה הזאת של חזרה לאחור, סתירות בהתבטאויות ובהצהרות השונות, זה דבר מוכר. וגם פה אנחנו ראינו את זה. כלומר, טראמפ יצא מהפסגה ואמר שהם ביקשו להקל בכל הסנקציות תמורת סגירת המתקנים רק ביונגביון. טראמפ אמר שזה לא מספק, מה עם המתקנים שהם מחוץ ליונגביון, ולמחרת או יומיים לאחר מכן שמענו את שר החוץ הצפון קוריאני במסיבת עיתונאים די לא שגרתית, טוען שהם בעצם לא ביקשו הקלה בכל הסנקציות, רק ב5 קטגוריות מתוך 11 או משהו כזה. עכשיו, איפה האמת אני לא יודעת, אבל אני מניחה שהאמירה הצפון קוריאנית היא הלא נכונה בדיוק. וזה גם מאפיין את הטקטיקה, אבל זה גם בעצם אנחנו צריכים להבין שיש פה פתח להמשך התהליך. כלומר, זה שהפסגה הסתיימה במה שקראת הפיצוץ, זה לא היה לגמרי פיצוץ, כלומר, זה הסתיים בלא, לא הייתה שום הצהרה משותפת, לא הגיעו לשום
הוא
זה.
הוא נטש את הפסגה לפני הארוחה החגיגית.
לפני הארוחה החגיגית, אבל בעצם הם היו חיוכים, כלומר, זה לא היה באיזה תחושה שהתהליך הזה הולך להסתיים. אז הם אמרו, בעצם לא ביקשנו את ההקלה בכל הסנקציות, אז יש עוד פתח לדיבור. טראמפ אמר, מספיק לי בינתיים שהם מפסיקים את הניסויים הגרעיניים והניסויים בטילים, שנים. הם גם הורידו את דרג התרגילים המשותפים עם דרום קוריאה, יתנהלו, הם יהיו יותר קטנים. כלומר, יש פה מסרים, כן, בכיוון שמה שאנחנו קוראים CBMs, כן, אמצעים לבניית אמון, להמשך התהליך. אז שני הצדדים מעוניינים להמשיך את זה, למרות שיש להם קושי עם הסתירה הזאת, שהם שניהם מדברים על פירוק גרעיני, וזה כנראה לא יקרה.
רק עוד כמה מילים לגבי הביקורת שיש בימים אלה בארצות הברית על ההתנהלות של טראמפ. מה דעתך בעניין הזה?
כן, פה אני חושבת שלא רק בנושא של צפון קוריאה, אנחנו רואים את זה בנושאים אחרים, במיוחד בתחום של מדיניות חוץ, שזה מה שאני עוקבת אחריו יותר. יש כאן מגמה שאני רואה אותה מאוד בחומרה, של פוליטיזציה בעצם של ניתוחים בתחום של מדיניות חוץ. כלומר, אנשים שיושבים בthink tanks, במכוני מחקר, בוושינגטון, ששם השנאה לטראמפ היא מאוד מאוד גדולה, בוא נודה על האמת, וזה הופך להיות מצב שניתוחים שאנחנו רואים גם בכתבי עת מאוד מכובדים, שבעבר יכולנו לסמוך עליהם שלפחות העובדות נכונות, אנחנו רואים שזה לא תמיד קורה, ובגלל ההתנגדות המאוד גדולה לטראמפ ולכל המדיניות שהוא מוביל, גם מול איראן, גם מול צפון קוריאה, יש בייס, הטיה, בניתוחים האלה, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, כאנשים שמתמקדים בניתוח מדיניות חוץ, זה לנסות כמה שיותר, אני לא אומרת ניתוח אובייקטיבי, כי אין דבר כזה, אבל לא לתת לדבר הזה בעצם להיות צל על כל ניתוח שיוצא עם מסקנות שהן כמעט ידועות מראש.
תודה רבה, אמילי.
בבקשה.